חמלה. קודם כל חשוב לי לומר שכשאני מדבר כאן על חמלה, אני כן מדבר על חמלה במובן שאנחנו מכירים אותה אולי יותר מתוך המקום כפי שאולי מוגדרת בבודהיזם, בברהמה ויהארה, תוך המקום שמאוד מתכתב עם סבל, אבל גם במובן רחב יותר של חמלה כאיכויות הלב, שבאות לידי ביטוי גם בברהמה ויהארה אחרים, כמו המטה, החיבה, הידידותיות, המודיטה, פרגון, סלחנות, איכויות הלב. זה באיזשהו אופן קצת הרגיש כאשר ערכנו, חשבנו על הסוף שבוע הזה, שהחמלה, עצם המקום של להקדיש לסשן, היה קצת כמו קופי פייסט מהסוף שבוע שעבר, שהיה לפני כמה וכמה חודשים. לא שזה הולך להיות בדיוק אותו סשן, אף פעם לא יכול להיות גם אותו סשן, אבל אולי מהמקום הזה שאי אפשר לדבר על חמלה יותר מדי, להיזכר בה יותר מדי בכלל, ובטח בקונטקסט שאנחנו מדברים על מיינדפולנס. מיינדפולנס לא עובד בלי חמלה, לא עובד בלי לב. בכלל, גם כשמסתכלים על המילה, אותו התרגום של סאטי למיינדפולנס, שהוא בן כמה? 100 שנה בערך אסף? משהו כזה. 120? 40? אותו מקום מתוך הגיעה, מתוך תרבות של המתרגמים, בריטים, ויקטוריאנים, פרוטסטנטים. המילה מיינדפול היא תרגום fair enough, יש אחלה תרגום גם לסאטי, ונושא בתוכו את המקום של להיזכר, שנמצא גם בשפה הפאלי בעצם במקור, וגם במשמעות האנגלית העתיקה. אגב, כמה שאני מבין, אני לא מישהו שחש את האנגלית בבטן, אבל בעצם היום השימוש הרווח במילה מיינדפול הוא הרבה יותר קרוב אל השימוש שאנחנו עושים בו. בכל אופן, במילה מיינדפול יש מיינד. ובפאלי, אותה מילה שאנחנו מתרגמים למיינד, צ'יטה, היא בעצם מתורגמת גם להארט. הרבה פעמים התרגום היותר מדויק שלה זה מיינד הארט. מה שלוקח אותנו גם למקום, שאם אנחנו מרשים לעצמנו להיות מגושמים מספיק, אנחנו יכולים לדבר על מיינד הארטפולנס, או הארט מיינדפולנס, תוך אחד. אפשר לראות מיינדפולנס גם לפעמים כאיזושהי, איך לקרוא לזה, אסטרטגיה, טקטיקה פיקחית. אני חושב שדוגמה למשל כאשר אנחנו מעלים אותה, כשחושבים על ללמד הלימוד של הצלפים של המרינס, אף פעם לא נתקלתי באיזשהו סרטון או באיזשהו זה, אבל זה משהו שעד כמה שאני יודע, תוך הידע הרווח בתרבות, זה באמת הכשרה שבתוך כך עברו. וזה נראה כאילו איזשהו משהו טכני מיומן שעזר במשהו למישהו להרוג יותר. לקחת את זה למקום שהוא גם כמו עמוק יותר, אני יכול לחשוב על על הפעמים הראשונות שבהם פתאום קלטתי, ואני חושב שאנחנו פוגשים בזה לא פעם מול תלמידים, שוואו, אפשר להשתמש ב... שמיינדפולנס אפשר להשתמש בו כדי שהכאב יעבור אחר אותו מקום שהיינו כל כך לכודים במאבק, אותו כאב פיזי שאולי עולה בנו בתוך המדיטציה, ומגלים מתוך הנכונות להקשיב וללכת עם ההנחיה שבעצם מיינדפולנס יכול לסייע ויכול לקרות משהו מסוים, עולה בפנים, וואו, איזה יופי של טריק, איזה יופי של מקום, הנה עכשיו אני אשב עם הכאב והוא יחלוף, יש בזה משהו כל פיקח. בו בזמן, בתוך כך מיינדפולנס כמשהו שמוביל, ואולי אפילו לא רק מוביל, אולי תומן בחובו, שמאוד מעדדות בי המילים המאוד חזקות של ג'ון קבט-זין מההקדשה של הספר שסטיבן הקריא אתמול. תומן בחובו חופש עמוק, חירות, עירות, הוא מיינדפולנס כאורח חיים. ובתוך כך ישנו מאוד מאוד המקום של הלב. יש דימוי שעולה לי שמאוד מדבר אליי אולי בתוך המקום של המשמעות של ההארט בתוך המיינד, דימוי קצת לא יכול להתפס בוטה, אבל אני זרוק אותו לכאן. והוא המקום של בין לעשות סקס ללעשות אהבה. בשביל לעשות סקס יש שני גופים, שני אורגניזמים נכונים, יש את האיברים הנכונים ואיזושהי מיומנות מסוימת, וקורה בה איזשהו אקט שיש בו חדירה, אפשר לראות אותו, לתפוס אותו כאיזשהו מפגש, אבל איזה משמעות אחרת יש לו, איזה עומקים אחרים יש לו, כשבתוך המקום הזה יש רוח, יש הקשבה, יש אהבה. זה הולך גם מאוד אל המקום בתרבות הבודהיסטית, אחד הדימויים של הויפאסנה, במקום של ראייה, הוא דימוי של חרב, חודרת עמוק. ובו בזמן כדי באמת לחדור עמוק, באמת לראות עמוק, זה לא עובד בלי לב. זה לא עובד בלי ארוך. זה נעצר במקומות שצריך בהם את ממש את הבשר הרך שמקבל, שמכיל. עכשיו, עם כל המשמעות הכל כך גדולה של חמלה, של חיבה, שבודה מדבר על האיכויות האלה, לא מעט. מאוד ברור בתוך זה הטקסט שהוא נותן להם מקום כל כך מרכזי. הוא לא מדבר על איך מפתחים מטה, או איך מפתחים קרונה, חיבה וחמלה. טכניקות, בטח הוא לא מדבר על טכניקות, אבל דברים שאנחנו מאוד מכירים, כמו למשל מדיטציה של מטה, של המקום של לשלוח אהבה לדמויות שונות ולעלות בדמיון, זה התפתחויות מאוחרות יותר בתוך כך של המסורת. אני זוכר בפעם הראשונה שעשיתי רטריט ויפאסנה, זה היה באוסטרליה, בטריט של גוונקה, מי שמכיר בטריט מאוד הארדקור. האמת שהגעתי לזה די כדי מין לטטא את זה. זה היה במין מין נקודה שלב חיים ש... שדברים שהחזקתי בהם בצורה מאוד חזקה, מאוד משמעותית, שנראו לי שיובילו אותי לעומקים, בתוך החקירה של משמעות החיים, כמו קרסו, ומסביב התחלתי לשמוע מכל מיני חברים, ויפאסנה, זה היה נראה לי די שטויות. אבל כל כך שמע, עלו גם בפנים כל מיני המקומות הספקנים שאולי יש בזה משהו. ודי הלכתי, ניגשתי לזה מתוך מקום טוב, נו. לא הפחיד אותי 10 ימים להיות בשקט, יותר הפחיד אותי 10 ימים בלי לעשן סיגריות או גרס. נתמודד עם זה ו... מאוד לא... לא התחברתי למה שקורה שם. הגוף נורא נורא כאב, התודעה השתוללה, וכל מה שגם שהובה כדרמה וכדיבור היה נשמע לי מין... אני זוכר את עצמי כל יוצא כמעט מכל ישיבה, יורד למטה במורד, היה שם הבניין מדיטציה, היה כזה למעלה במעלה גבעה, יורד למטה, והולך, ואז בשירותים, היה שם את הניסיון מאוד להיות נקי, מסמנמנים בקשר לכל מיני דברים, רק בשירותים היה שם מין דף A4 כזה, והיה כתוב שם, Your teacher is S.N. Guenka from India. זה כאילו הדבר, משהו שאתה יכול לזהות איתו אולי כמסמל. וכל ישיבה, אני חושב שפספסתי אחת, כי הראשון שיוצא מהעולם, יורד כאילו הכי מהר שזה ייראה איתי, זה יורד למטה, ואז מגיע מולו, מסתכל על השלט ועושה לו... לא יצאתי. לא, זה מין בתוך איזשהו... והיה שם סמוך לזה מין חורשה קטנטונת עם, שהיו שם כמה עצים שאפשר היה לצאת קצת, מין להרגיש שאתה קצת מתרחק מהספייס, למרות שזה היה מקום מדהים, והיו שם קנגרואים שישבו איתנו.
גילים
עתיקים. מה?
גילים עתיקים.
כן. זה מדהים הדברים האלה שקורים לפעמים במרכזי מדיטציה, איך מתוך הזה, איך הם חשים לא מאוימים ומתקרבים. הייתי עכשיו לפני כמה חודשים בגאיה האוס, ביום השני או השלישי, ואחר כך בעוד כמה שבועות שהייתי שם, כמעט כל הארוחות שישבתי, אני יושב על שולחן האבן ומגיע אדום קטן, אדום חזה קטן, קופץ על השולחן, עושה כמה קפיצות, ואז קופץ וניגש ואוכל עם הצלחת. זה... אם תראו, יש לי פה רמה שגיליתי כשנסעתי לגאיה, או זוהר, הבת הקטנה שלי, שלחה איתי איזשהו ציור, איזה ציור של אדום חזה. וזה שם בכלל כזה, כל יום כזה לראות כמו, וואו, יושב שם עם... אבל כן, זה מדהים הדבר הזה שקורה שם. בכל אופן, אני הייתי לוקח מן הצידה והולך לחורשה, בעיקר ללכת לאיזשהו עץ שמישהו חרט עליו, על העץ הזה, and in the 10th day, זה קורסים של 10 ימים, he created freedom. זה היה כתוב בגדול. ואיזה מישהו הוסיף, ראו בכתב אחר, actually it was the 12th. But who counts? ואז כשהגיע היום האחרון של הריטריט, שהוא אחרי היום העשירי, והוא כבר יום שכולם מדברים, נפגשים שם ליד חדר האוכל, ואנשים מתחילים להגיד, וואו. it was so incredible. ואני חשבתי שאני משתגע בכלל. פוגשתי שם את בת הזוג שלי, שהייתה, והיא באורות. ואז הלכתי למורה, אמרתי לו, תשמע, אני שומע את כל זה, ואני מחפר. זאת אומרת, מה שאני רואה, אני מדמיין את עצמי עם איזה קלצ'ניקוב, שולח אותם. הוא אמר לי, observe your sensations. אבל אני הולך עם כל זה לאז, אחר כך היה די הסיום של הזה, הייתה מדיטציית מטה. הנחיה של מדיטציית מטה, בפורמט הקלאסי שאנחנו מכירים. ושמה הרגשתי שאני לגמרי מתפוצץ. ממש עלתה בי תחושה של, כאילו משהו כמו איזה בחילה עלתה מתוכי. המקום הזה שכל כך הלך, אתמול הזכרנו למשל את הזהירות שישנה, זהירות שיש בה הרבה חוכמה בתוך המקום של תרבות של מיינדפולנס, מלמשל להתאפס כניו אייג', מקום שזה היה נשמע לי כל כך, רגע מה, היה שם שיח שכל כך דיבר אליי על, על, על תפיסה רציונלית ועל חשיבה של חקירה של הדברים כמו מדען, רוינקה מדבר על הבודה כמדען עתיק שבדק את הדברים, ופתאום מתחילים לדבר איתי את הדיבור הזה של כן, אהבה וזה, וכל המקומות שהעלו בראייה שלי היום, אני אומר, את השכבות של ציניות ושל איזשהם מקומות שכאלה. אני זוכר, אני מוכרח לא לשתף את זה איתכם. היה ריטריט, היה 20 שנה בערך בבודגאיה. בודגאיה, למי שלא מכיר, זה המקום ש... המקום הכי קדוש לבודהיסטים, ששם נמצא העץ, שהוא פי המסורת, הנכד של הנכד, של הנכד, של העץ שמתחתיו הבודה ישב. עץ, עץ, מה שאנחנו קוראים לו פיקוס דתי. בגלל זה קוראים לו פיקוס דתי בעצם. לא מזמן מצאתי בבית שיש לי איזשהו עלה אחד ממנו, שבור, אבל עלה, זה דבר נדיר, מי שהיה שם, אין עלים, יש שם ילדים מסביב, הם ישר רצים ולוקחים את העלים, אני חושב שהם מוכרים אותם לאנשים, לפילגרימג' שבאים. ושם עושה כריסטופר הרבה מאוד שנים ריטריט, כל שנה. ריטריט, אני חושב פה, משהו כמו 30. שם פגשתי את כריסטופר פעם ראשונה. ואז ביום, נדמה לי, השלישי של הריטריט, בערב, בשיחת הדרמה, עלתה מורה אוסטרלית, סובנה, שלימדה איתו את אותו ריטריט, היא נתנה את שיחת הערב. והתחילה בתוך בשיחה, התחילה לדבר הרבה על מטה ועל הלב. ואז היא אמרה, אני חושבת פה כל הזמן על הקרית הזאת, שכל ערב יושב עליה, אני זוכר את הביטוי שהיא אמרה באנגלית, this long-legged Englishman, and talking about the mind, and the mind, and the mind is like that, and the mind, and... ואני חושבת איך היא מרגישה, מה עם המקום שלה, ככה זה, והיא כולה אדומה וצוחקת והכל, אמרת, לא שלושה ימים אני מחכה להגיד את זה. ואז יומיים אחר כך, כריסטופר היה הזמן שלו של שיחת הדרמה, הוא גם דיבר, אני לא זוכר בדיוק על מה הוא דיבר באותה שיחה. ואז הוא הלך אל המקום שבעצם שחמלה היא ברירת המחדל של חוכמה. שמקום שבו יש חוכמה, הלב נוכח. זה לא שאיזה איזשהו משהו שצריך לעשות אותו, משהו מלאכותי כדי להביא את הלב. שכאשר חוכמה במובן המדויק שלה היא חוכמה של הלב. אומר, וכבר יומיים אני חיכיתי להגיד את זה. כאשר אנחנו מביאים את זה אל תוך, אל תוך הקונטקסט של, של מיינדפולנס וקורסים של MBSR, יכול להיות ש, שלפעמים אנחנו נדבר יותר, מדברים יותר על הלב, ויכול להיות שלפעמים אנחנו מדברים עליו פחות. בהתאם לנסיבות. אבל בו בזמן, החמלה מרומזת, נמצאת ונוכחת בכל הלימוד. גם מתוך המקום של הדרך שבה אנחנו הווים, אל הדרך שבה אנחנו מתכתבים, ואנחנו תכף גם נמשיך על המקום הזה בתוך ה... בתוך העבודת חקירה והתמקדות בזוגות, עם החמלה כלפי עצמנו. כלפי עצמנו, בתוך מה שאנחנו פוגשים, בתוך הסיטואציה הזאת, כמנחים, מדריכים, מטפלים. וגם בתוך המקום שזה נמצא, נמצא בתוך הלימוד, אם לעשות פרפרזה, ומה ש... סטיבן שיתף קודם מהקורס הכשרה שלו כמורה דארמה, המשפט הזה שהוא הביא של ג'ק קורנפילד, שמורה דארמה טוב הוא לאו דווקא כזה שנותן שיחת דארמה מלאת עם המון קריזמה, אלא כזה שנותן שיחה איומה קם מהבמה ושוכח מזה. שאגב, נורא חשוב בתוך זה גם לומר שעם כל דבר של שפה ודימוי צריך גם לראות מאוד מאוד את המקום של הזהירות. אני כל כך זוכר איך המילים האלה שסטיבן אמר כל כך נגעו בי, שהוא שיתף אותי איתם לפני המון שנים, ואחר כך איך שפטתי את עצמי על זה שאני קם ולא, ואני ממשיך לחשוב על זה. וגם שם אפשר, אז אם לעשות בעצם פרפרזה על זה, אז ה... יצא לכם שיש תלמידים שבאים לקורס ואני לא מתרגל בבית? אז אולי באיזשהו מקום אפשר לומר שהתלמיד הטוב הוא לא התלמיד שמתרגל בבית כמה שאמרתי לו, או פעמיים ממה שאמרנו לו, אלא זה שלא הורג את עצמו על זה שהוא לא מתרגל. יש פה מאוד מאוד מקום של הדיאלקטיקה הכל כך עדינה הזאת בין איך להיות עם ולהעביר מסר כזה בצורה שמצד אחד מרשה, ובצורה שנייה אבל לא נותנת לגיטימציה לעצלות, שהיא משהו שגם איתו אנחנו בתוך כך מתמודדים. דבר שאני מוצא את עצמי המון פעמים עושה מול תלמידים בקורס כזה של MBSR אחרי המפגש הראשון, זה שאני מודיע בסוף המפגש ש... המפגש בשבוע הבא יתחיל בשעה 10:00 בדיוק. ואני מבקש שלא תאחרו. אבל אם איחרתם, הכל בסדר. תפתחו את הדלת, תיכנסו בשקט, אנחנו יושבים בשקט, תיכנסו. אבל אל תאחרו. המקום הזה של ה... כבר באקט, בטקט הכל כך בסיסי שנמצא בתוך תהליך המיינדפולנס, שמונחך ונמצא כבר במפגש ראשון עם תלמידים, בתוך קורס, המקום הזה של השהיה. השהיה של התגובות האוטומטיות, השהיה של הטייס האוטומטיות, הטייס האוטומטי זה אקט של חמלה. כמה האוטומטיות הזאת מסבכת אותנו, כמה היא גורמת לנו כאב עם עצמנו, כמה היא גורמת כאב לאחרים. זהו אקט של חמלה, זה לא פעולה קרה גרדה. והלב נמצא בתוכו, בתוכו, בתוכה. וכשאני אומר את המקום הזה ומדבר על ההשהיה, ההשתהות, כל כך יקרה הזאת, תרה ברח קורא לה ההשתהות המקודשת, נורא חשוב לי גם להדגיש כמה היא מיניאטורית וקטנה, כמו שסטיבן אמר קודם, זה מין רגעון של נשימה. וכמה זה שונה לפני... זה גם זה היה בערך באותה תקופה שפגשתי, לפני 20 שנה בערך, נו, אז בוורנסי, דסי, אשתי, אז היא לא הייתה אשתי, גם היום היא לא אשתי, אבל יש לה כבר 3 ילדים ממני, ואני, והלכנו שם ברחוב, אז זזנו בדיוק, דרום וראנסי, גרנו שם באחת הזה, באסיגת, יש לידה רובע שנקרא לנקה, והיינו בדיוק במעבר ביניהם, הולכים לטייל שם הרבה פעמים אחר הצהריים, ופתאום שמענו צעקות חזקות של קריאה של אישה, וראינו מרחק, אני לא יודע, משהו כמו 20 מטר מאיתנו, זוג, ברור שהם בלהט של איזשהו משהו שהוא התקוטטות של איזשהו זה, ובדיוק באותו רגע הוא, הגבר ניגש אליה ותפס אותה ככה בשערות. וזה היה נראה גם שהוא עומד לעשות איזשהו משהו אלים. ואני באותו רגע למפגש עם הסיטואציה הכל כך אלימה הזאת, נעצרתי, וכמיינדפולנס, שוכב בתוך זה, בא מתוך הסדת שלי, זה, קחתי את כל תשומת הלב שלי אל לראות את הפרץ הזה של התחושות הזה שעולה בי, בתוך הרגע הזה שאני בו, שמעתי את הקריאה המהדהדת של דסי, סטופ! קול כזה של לוויה שהדהד שם, שכל ה... זה וגם הביא את אותו, איש לעצור לרגע, ואז כערף עין כבר היינו שם, והיא לקחה את האישה, ואני לקחתי את הגבר, והייתי איתו והוא היה שטוי, ושניהם התחילו נורא לבכות. אבל אני מספר את כל זה כי אותו רגע היה עבורי שיעור בתוך כך כל כך כל כך גדול, בתוך המקום הזה שהיה, כן, יש את ההשתהות הזאת, אבל ההשתהות היא לא בהכרח, אוקיי, I observe my sensations. החיים, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים יש שם בתוך זה את הפעולה שיש בה את החמלה ואת המיינדפולנס כאחד. אבל התנועה הזאת, של ההשתהות, היא גם לא טבעית. יש שם את ראינו אתמול את הדימוי של הנחשול, הנחשול של הדפוסים האוטומטיים. ויחד איתה גם יש אבל איזשהו מקום של פחד. אנחנו לא יודעים מה נפגוש מעבר לאוטומט, מה נפגוש מעבר למוכר, שחלק מהמוכר זה הדרך שלנו להשיג את הדברים, לתפוס אותם, לתת להם איזושהי צורה בתוך המקום המוכר, העולם שעולה כאן, ובטח ובטח בתוך סיטואציות מאתגרות, הוא כמו מאיים לבלוע משהו, ובטח כאשר אנחנו לא הולכים אוטומטית עם המבנים של האני, כל כך מוכרים להיות בתוכם, כמו להתחבא בתוכם, גם אם הרי זה נורא לא נעים, אנחנו פוגשים כל כך הרבה פעמים את ההאחזות הכל כך גדולה במצוקה המוכרת, הבנויה בצורה שנותנת להיות לחוש בביטחון. ו כשנגענו קודם, התחלנו לגעת בזה בתחילת הסשן הקודם, כששיתפתם אחד את השני במקומות של הדרכים שבהם אתם פוגשים מצוקה בתוך התפקיד, שהתפקיד, כאילו התפקיד מעורר מצוקה. אנחנו, כמו שסטיבן אמר קודם בהמשך, דווקא התפקיד ודווקא הדוקה שעולה איתו, זה הרבה פעמים, כמו כל דוקה, זה מין שליח של בשורה, מקום שקורה לתשומת הלב, ודרך התפקיד אנחנו הרבה פעמים פוגשים במקומות מאוד 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 עמוקים שכאלה, דפוסים אישיותיים מאוד מאוד עמוקים שבנו. אנחנו מרגישים כמו חור שחור שכזה. סביב המקום שיושב בתוך המקום של לחוש קשר, להרגיש אהוב, להרגיש מובן, להרגיש ראוי, לחוש שאני עושה את זה כמו שצריך, מקומות כל כך בסיסיים אישיותיים. ומה שבעצם אני רוצה להזמין אתכם עכשיו לעשות בזמן הקרוב, וללכת עם זה עוד צעד פנימה. להתחלק לזוגות, בתוך הזוגות האלה, כן, להתחלק לתפקידים. כשהראשון שנכנס אל המקום הזה לוקח את הרגע ממש להרהר, להיזכר, כמו להיזכר באיזושהי סיטואציה ממשית, אמיתית שלי, כמורה, כמטפל, שעולה לי באופן ספונטני, מתוך השיח, מתוך כל הדברים שדיברנו היום, בתוך הקונטקסט הזה, לתאר אותה, אולי בעיניים עצומות, לתאר, לדבר אודותיה, לספר בכמה מילים עליה, אחרי כמה רגעים, דקה או שניים, לעזוב את הסיפור אודות, ולהזמין את עצמי לפגוש את מה שעולה בי, את איך זה מרגיש. איך זה מרגיש לי עכשיו כשאני נזכר בזה? השנייה שנמצא בתוך המקום של ההקשבה, מעבר לראות שאחרי דקה, שתיים, אנחנו עוזבים את הלדבר אודות ומתחברים, יכול להיות נוכח בשקט מוחלט, ויכול גם להשתמש במילים, בטח ובטח בהבעות פנים, עם מי שמדבר עם עיניים פקוחות, לתמוך בכך, כדי להיות עד שותף, עם הכלים שמוכרים, זמינים, שמרגישים נוח ומתאימים לאותו רגע לכל אחד. אני אומר, כשעבור, אנחנו ניתן לכל אחד תהליך של 10 דקות, משהו כמו 2 דקות ראשונות של הודות, ואז להיות בתוך זה. אני יאמר דקה לפני הסוף של 10 דקות האלה, שתיקחו בתוכן, וזה גם יכול מי שמקשיב לעודד, לשאול את מי שהיה בתוך זה, אם יש משהו מתוך זה שהוא רוצה לקחת איתו, מתוך המפגש, מתוך מה שהוא פגש, מתוך מה שראיתי, התחושות בגוף, הדימויים שעולים בי, ואז נתחלף.
לספר על מקום לא נוח?
להתחיל מתוך איזה היזכרות באיזשהו מקום לא נוח שעלה לך כמנחה.
אוקיי.
אוקיי.
אז
ובואו כמה שאפשר ממש נזרום לזה ישיר, כדי שהזמן ירשה לנו לעשות את כל התהליך, וגם ירשה לנו מספיק זמן אחר כך לתהליכים של סגירת הסוף שבוע הזה.